בוקר טוב. אנחנו בעזרת שם נעשה חזרה מהירה על ההלכות של טהרת הבית, מתוך מגמה גם כן להכיר את הנושאים שבעצם מדריך מתמודד. לא, אני לא חושבת, אני ארדים. מתוך מגמה להכיר גם את הנושאים ש...
הוא נותן שיעור על השכחת חתנים. הוא נותן שיעור עכשיו.
זה שיעור הלכות הרע.
אוקיי. לא.
קיצור הלכות הרע.
הלכות טהרת הבית, שובבים. יחד עם איך להדריך, כאילו נושאים שכל מדריך, אני חושב כדאי שדע.
הספקת להגיע?
כן.
הגעת?
כן.
הכל בסדר?
לא. בוא נדבר עוד חצי שעה? יישר כוח.
אז מתי אלון מגיע?
מתי שאני מזמין אותו בדרך
כלל. אני עובד עם החבר'ה ואחר כך אני עובד איתכם.
תודה רבה.
יש לי פייצור מסוים.
תודה רבה.
אוקיי, יש בעיה נפוצה שאנשים לומדים עם מדריך והמדריך שולט בחומר נהדר והחתן לא יודע כלום. אני הייתי עד השבוע לבן אדם נשוי כמה שנים שבא ושאל אם יש לנו ספק האם המראה טהור או טמא, אז אנחנו לא צריכים לפרוש, נכון? זה היה מאוד ברור שהם נשואים כבר כמה זמן, ואני מקבל מדי שבוע שאלות מאנשים שומרי תורה ומצוות, בני תורה, בני ישיבה, שמאוד ברור מהשאלות שלהם שהם לא עומדים בשמירה כמו שצריך. אם זה אותו חתן שבא אליי עם עד ואומר לי, תראה, כבר הכרעתי שזה מותר, אבל היו לי נקיפות מצפון הבוקר, אז אמרתי, אני אשאל אותך, מה נראה לך? והעד היה ודאי דם, כמעט פתוח שדם פצע, אבל היה ודאי דם. אבל הוא כבר החליט שזה מותר עצמו בלילה. הבוקר היו לו נקיפות מצפון, הוא בצדק. בסוף הצלחנו להתיר אותם למפריע, כי זה באמת היה פצע. אבל זה היה דם, כי הוא התיר דם. זה לא היה משהו, זה היה משהו שאולי. זה היה דם. אז יש הרבה נקודות שאנחנו נלמד. אני לא אוהב לפסוק. זה חתן שהגיע למרכז הרב, חצי שעה לפני שקיעה, לא היה מי שיפסוק, באו הביא אותו אליי. אני לא רציתי לפסוק גם אז, ראיתי את המראה, אמרתי, אני ודאי לא יכול להתיר מראה כזה, ורצתי איתו מרב לרב לרב, אף אחד לא יכול להתיר את זה. בוא נאמר ככה, אף אחד לא רוצה להתיר את זה בלי אחות. היה רב אחד שהסכים לראיין את אשתו, ומתוך מה שאשתו אמרה, הסכים שבאמת זה מותר, שהיה שם פצע. אבל אני רציתי, אני לא יכולתי, אני לא אוהב להורות בדברים האלה, אני... לעצמי אני לא מורה, זה רק במקרה שעת הדחק, וגם אז אם אני יכול אני נמנע. אבל אני אומר, הסיבה שאני רוצה ללמוד זה כי אני רואה בחוש כבר למעלה מחמש שנים שחתנים יוצאים ממדריכים, והמדריך יודע טוב את החומר, אבל החתן לא יודע כלום. וזה גם חתנים שהם בני תורה רצינים. אז אנחנו נעבור לא רק על ההלכות, אלא גם כן על הקטע של הקשר העברת החומר, ואני מקווה שזה יהיה פעם ראשונה שאני עושה כזה דבר. הנקודה הראשונה זה דע לפני מי אתה עומד. לדעתי המפגש הראשון עם חתן בדקות הראשונות צריך להיות רעיון. תסכן לי מי אתה, תסכן לי מי הקלה. וזה נפקא מינה עצומה מי החתן. היה לי חתן שהגיע לכולל עם פאות וזקן, ואני יודע ששנה קודם הבן אדם הזה היה לו אופנוע, לא שמר כלום. הראש כולל לא ידע את זה. והיינו צריכים להדכן אותו. אז היו הרבה, אז יש הרבה נקודות שאפשר מאוד לפספס, ואסור ללכת אחרי המראה החיצוני. צריך לשאול אותו, תספר לי מי אתה, מה הרקע שלך, איפה היית, תסכם לי בשתי דקות מי אתה, תסכם שתי דקות מי הקלה. ומתוך שמיעת מי הקלה גם צריך להבחין בהרבה נקודות דקות. היה לי פעם חתן שנפגש עם בחורה דתייה, הקפידה עליו על כל מיני דברים, אבל תוך כדי שיחה התברר שהיא לא רצתה לשמור נגיעה תוך כדי הפגישות. ואחר כך שאלתי אותו איך יהיה טהרת המשפחה. אז היא אומרת שהיא כן תעמוד בזה. אמרתי, ומה, יהיה נגיעה או לא יהיה נגיעה? זה בן תורה, זה בן אדם שלומד בישיבה כבר שנים. אז הוא אומר, לא, דיברתי איתה, זה ודאי יהיה. אחר כך נחזור לסיפור הזה, מה היה כשהם באו אליי הביתה, כמה חודשים אחרי שהם נשואים. או נחזור לסיפור עכשיו. הם נשואים כמה חודשים והזמנו אותם לביקור. אז הם באים לכוס קפה והיא הולכת לשירותים. תוך כדי שהיא בשירותים הוא ניגש קדימה ולוחש לי, דבר איתה כי היא לא שומרת. היא לא, אז כאילו, יש כוח. עכשיו הוא מנחית את זה עליי, כמה חודשים אחרי שהם נשואים. אז אני נזכרתי למזלי בסיפור שהרב מרדכי אליהו סיפר לנו כמה חודשים קודם, הייתי ברוסים שהוא נעם, והרב מרדכי אליהו סיפר שכשהוא היה בחוץ לארץ, באו לפניו זוג, באו לקבל ברכתו, אז תמיד כשהוא פוגש זוג, אז הוא שואל אותם, איפה אתה ומאיפה את? והוא אומר, אני אעזור לכם להחליט במנהגים כמו מי לעשות מה. אז הוא שואל את הבחור, מאיפה אתה? אז הבחור מתחיל לספר לו, אני מידע זו, ההורים שלי באו מפה, משם, בסדר, הוא פונה לבחורה, מאיפה את? אני נוצרית. אז... זה, כן, אז היא עם ההורים שלה, והוא עם ההורים שלו, והם באו לקבל את הברכה של הרב אליהו. אז הרב אליהו שומע, בסדר, שומע, הוא אומר, רגע, מתיישב, ואני מצטט את התיאור שלו. גלגל את העיניים למעלה, עצם העיניים, הסתכל להם, אמר להם, רבותיי, השידוך הזה לא יצליח. אז הם כולם קפצו, מה, שידוך לא יצליח? כבר התארסנו, אמר, מה אני אומר לכם, שידוך לא יצליח. הבחורה קמה בזעם ואומרת לבחור, אתה רואה, אפילו הרב סובר שאתה לא מספיק טוב בשבילי. ויוצאת מהחדר עם אבא שלה. הבחור עומד שם בדמעות ואומר לרב אליהו, הרב, תשמע, אנחנו אמרנו נקבל מה שאתה אומר. לא יודע איך ידעת שיש בעיות בינינו, לא יודע כלום, אבל אמרנו נקבל מה שאתה אומר. תסביר לי, איך אתה, מתוך שיחה שלנו, דקה, שתיים, אתה יודע שאנחנו לא מתאימים. אז הרב אליהו אומר לבחור, בחור, תשמע, אתה חושב שאני הייתי פה? כשאני גיגלתי את העיניים, אני בכלל לא הייתי פה, אני עליתי לשמיים, וכשעליתי לשמיים אמרו לי שהשידוך הזה לא יצליח. אז חזרתי ואמרתי לכם, ואז הרב אליהו פנה לקהל, ואמר, רבותיי, תאמרו לי, יש מישהו פה שלא יודע שבשמיים לא רוצים ששידוך כזה יצליח? אלא מה, אם אני בא ואומר לבחור, ההלכה אומרת, התורה אומרת, אין לי מי לדבר. אם אני בא לבחור ואומר, בשמיים אמרו, אני הייתי בשמיים, אז יש לי מי לדבר. אז זה מה שאמרתי, וברוך השם, הלכו לא יתחתן עם גויה. לפעמים עם חתנים צריך לדעת מה לומר. אז אני זכרתי את הסיפור הזה כשהזוג הזה בא לפניי. זה זוג שהוא הודיע לי כשהיא יצאה לשירותים, שהיא לא רוצה לשמור תרת המשפחה. אז כשהם יצאו, כשיצא מהשירותים, אז תוך ידי שיחה סיפרתי להם על אותו יישוב שמצאו שהיו פגמים בעוברים, עובר אחרי עובר היו מומים, המשרד הבריאות בא ובדק את המים ובדק את האוויר ובדק כל מיני דברים, ולא יכלו להגיע למסקנה. פנו לרב אליהו, רב אליהו אמרו, אמרתי, בדקו את המקווה. בדקו את המקווה, היה באמת בעיה במקווה. אז מה אתם, תראו, רבותיי, זה נושא שאתם יודעים, אני לא אוהב קבלה ואני לא אוהב סיפורים, אבל זה סיפור שכולם כבר מתחילים להכיר את הסיפור הזה לצערנו, מנסים להסתיר את זה, לא רוצים לפגום באנשים ביישוב, אבל זה סיפור מפורסם, אי אפשר לשחק עם זה. זהו, זה כל מה שסיפרתי. אחרי חודש מתקשר אליי, אומר, זה עבד. אז צריך לדעת מול מי אנחנו עומדים. הדבר הראשון כשחתן בא זה לראיין אותו, לדבר איתו, להבין מי הוא, ומי היא, מה הרקע שלהם, ולהבין גם בין השורות מה אנחנו שומעים עליהם. וצריך לטפטף לחתן תוך כדי שיחה שהמגמה היא שיהיה המשך קשר, שאנחנו רק מתחילים את הקשר.
זאת אומרת, חתן בא לאחד חתנים.
כן.
לא, זאת אומרת, לפעמים יש זוג שבאים
שיחיר
אותם,
ולא
בלי הדרכה.
אז זה, כשיש לי מקרה כזה, אני אומר להם, תדעו שהרבנות לא תאשר לכם להתחתן בלי הדרכה. זה, אם מדברים עם הרבנות, הם גם לא יאפשרו לחתן. אפשר להתקשר אליהם, והם לא יאפשרו לחתן להתחתן בלי שהוא יעבור הדרכה. אני אומר לך מתוך ניסיון. ואם יש להם חשש, הם יעודדו את זה. עכשיו, אז צריך לדעת מול מי אנחנו יושבים, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר הראשון שאני מנסה לעשות עם חתן זה לבנות קשר. מאידך גיסא, ברגע שיש לך קשר עם ציבור, אתה צריך להציב גבולות. אחרת אין לך חיים. אין סוף. אנשים ידפקו בדלת בשתיים לפנות בוקר. כשאני חולה, אבישי יכול להעיד, הרבה פעמים יש שלט על הדלת, נא לא לדפוק. כי אחרת אין סוף. אנשים באים ודופקים, שומעים שאני בבית, אז ודאי שאפשר לבוא לדפוק. אז אני, כפשוטו, כשאני מגיע הביתה, הרבה פעמים אני מנתק את הטלפון. כשהיה לי סלולר, היה לי כלל. סמוך לשקיעה, הטלפון היה דלוק, והייתי נותן את זה לכל חתן, בתנאי שאתה, כל חתן אני אומר לו, הערב, ליל החתונה, אתה יכול להתקשר כל הלילה. בהמשך החודש כל הלילה, בהמשך החצי שנה כל הלילה, תדע שלחתנים הטלפון שלי פתוח 6 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. ואני אומר לו, תדע, יש יתרון שיש לי קשר עם רבנים בארצות הברית, גם אם זו שאלה קשה, בשלוש לפנות בוקר יש לי למי לפנות. אין שעה ביום שאין לי למי לפנות. אז גם אם זו שאלה כבדה, אני לא דווקא אענה לך, אבל אתה מוזמן להתקשר. וזו נקודה שאני אומר לכם עכשיו על ההתחלה, אבל זו נקודה מאוד חשובה, כי אני ניגש לחתנים בחתונה הרבה פעמים, שואל אותם, מישהו אמר לך שאתה יכול להתקשר אליו כל לילה? הוא אומר לי לא. אז זו נקודה שחייבים להעביר לחתן מההתחלה, אני עומד לצדך, ועוד נקודה, אני תמיד מצטט את, לפעמים אני אומר בשם ולפעמים לא בשם, תלוי איך זה ישפיע יותר טוב, הפעם אני אומר לא בשם, שהייתה אישה שהייתה נשואה כבר 25 שנה, וכשאשתי למדה הדרכת קלות, היא תפסה אותה ואמרה לה, תדעי, 25 שנה אני נשואה, אין חודש, אנחנו לא מתקשרים עם שאלה. אני אומר לחתן, מי שלא יודע את ההלכות, לא מתקשר עם שאלות. מי שמתקשר עם שאלות, זה כי הוא מבין את ההלכה, אז הוא מבין שיש שאלה. אם אתה מתקשר עם שאלה, אני יודע שאתה בעניינים. אני מצפה לשמוע ממך. כל חודש, אל תתקשר אליי, תתקשר למישהו. כשבא אליי חתן ומבקש שאני אדריך אותו, השאלה הראשונה שאני שואל אותו זה, האם אתה תרגיש לשאול אותי כל שאלה שבעולם? אתה צריך לחתחיל שיהיה מישהו שאתה יכול לשאול אותו כל שאלה שבעולם. אם זה אני, הנה מה טוב. אם זה אני, אז אני אפנה אותך למישהו אחר, תבוא אליי עם השאלות. אני לא מדריך. אין לי זמן. יש לי כמה בקשות בשבוע, ואין לי זמן פשוט. אני לא מדריך. לא הדרכתי אף חתן מההתחלה. אני תמיד אומר לו, תלמד עם מישהו אחר, תבוא אליי, אני אשלים. תבוא אליי שבועיים לפני החתונה, כמעט תמיד יוצא לי שאני צריך להשלים כמעט את הכל. ואני מנסה שזה לא יהיה קדרה דבי שוטבי. אני תמיד אומר לו, לא בטוח שיהיה לי זמן בשיחה. צריך שיהיה מדריך שמנו אתה לומד את הכל. תלמד את הכל ותמצא מדריך שנוח לך לשאול אותו כל שאלה. אבל אני אומר לחתנים מה להתחלה, תדעו שאתם חיים לשאול כל שאלה ולבדות שאתם יודעים. בינינו, האחריות היא עליהן לבדות שהוא יודע. זה לא מתקבל על דעתי שמדריך אומר לחתן, תקרא את הפרק הזה, אם יש לך שאלות תבוא אליי. אני רואה את הפירות של זה. בני תורה באים אליי ולא יודעים כלום. אני אומר לכם, לא פעם ולא פעמיים. היה זמן במרכז שאני ביליתי כמעט כל שבוע, וזה תלמידים של ישיבות גבוהות, זה תלמידים, זה לא אנשים שלא יודעים ללמוד. לא היה לי כמעט שבוע שלא לקחתי יומיים מתוך הלימוד בישיבה לשבת ברצף עם חתן להסביר לו שעל עד לא מעניין אותי שהוא גריס. להסביר לו דברים, זה... שמישהו שאל.
לא, שהבלנית אמרה לה, אין לזה גריס, מה הבעיה? ואשתי אמרה לה, מה? מי שמע דבר כזה? אני הולכת לדרב. אשתי הלכה לרב, אחר כך אני התקשרתי למי שאחראי למיקרו, אמרתי לו, זה ינון לבלניות.
יש בעיה.
מישהו שהיה קשור למיקרו,
יש לי מה לספר לך על המיקרו הזה, כבר דיברתי עם האחראים. יש שם מישהי אחת שהיא בעייתית, זה בעיה. בהזדמנות, אבל חשוב להתקן את הבנם הנכון. למעשה, אז הנקוד, זה לא משנה, אני גם פניתי להם לפני חודשיים עם סיפור של לפני שנתיים, והם יהיו מאוד מעוניינים לשמוע. בואו נתקדם, כי אין לו הרבה זמן. אז הדבר הראשון זה שהחתן ידע שאנחנו מצפים שאלות. בינינו, אני חושב שהאחריות של כל מדריך זה להתייחס לשאלות. יש שאלות שאנחנו נזכיר, שאף חתן לא מרגיש נוח לשאול אותן, ולדעתי כל מדריך צריך להתייחס אליהן. יש עוד נקודה שאני חושב חשוב לטפטף לחתן תוך כדי הדרכה, וזה עשה לך רב. ובמיוחד בתחום הזה, בעצם מה שאנחנו צריכים לתת לחתן זה גיבוי לתחושה שאני לא יודע. אתה באמת לא יודע. זה תחום חדש שכל העולם חי בו, ואתה בכלל לא יודע עליו. מתוך הצניעות אתה אפילו לא שם לב שכל העולם חי בו. תדע שאתה לא יודע. עכשיו, איך אתה תחליט במה להחמיר ובמה להקל? זה לא זכותך להחליט. ובנקודה של עשה לך רב, פה זה במיוחד חשוב עם בני תורה ומי שסיים רבנות ומי שיודע הלכה. ואני תמיד אומר, בבית שלי יש פוסק אחד וזה לא אני. אשתי הפוסקת. כל שאלה שיפסקו בבית זה רק אם אשתי תפסוק. אני לא אפסוק. ואני תמיד מספר את הסיפור על... אם היא מרגישה שהיא ראויה לענות על השאלה, אז שהיא תכריע. אם היא אומרת לי זה טרף, אז היא הכריע. אבל אם יש שאלה, אני לא אחריע.
לא, אתה שולחת על רב אחר.
אז אני אקח את השאלה ואני אתקשר. כשהיא במקום ואני אשאל את השאלה, אני לא עונה על שאלות בבית שלי. מה העיקרון? רוב השאלות נוגעות לאישה. וזה מהלך בפני עצמו שצריך להעביר לחתנים ובמיוחד לבני תורה. אם אתה שואל איך צריך לברור אורז, האם צריך לנקות מלפפון חמוץ לפני שמשתמשים בו כמו שכתוב בספר של הרוויה? האם תפוחים... בסוף הקיץ יש בעיה שתולעים שצריך לחשוש להם כמו שכתוב בספר של הרוויה. האם יש בעיה בציפוי על תפוחים, כמו שנוהגים לומר פה בארץ? יש כל מיני דברים, פה נהיה ריאליים. למי זה נוגע? אם אתה שואל האם מותר לי להכין טונה בשבת, סלט ביצים, סלט טונה, אם אתה שואל האם צריך לעשות עוד בדיקה, האם צריך לעשות הפסק טהרה באופן כזה, האם צריך מוח דחוק, רוב השאלות נופלות על האישה. עכשיו, לנו בתיאוריה מאוד קל להחמיר. אנחנו לא יכולים להימלט מהמציאות שנשותינו תרגשנה שהחמרת עליי. הפן האישי אי אפשר להימלט ממנו. ואני תמיד אספר חתנים את הסיפור שאני ישבתי בבית מדרש של הרב פיינשטיין, ובא רב אחד שהוא פוסק ממש, הרבה מרבני הדור פונים אליו, ודיבר לחבר שלו שהוא גם רב מאוד גדול, ואמר לו, אני לא מבין. הילדים בבית שלי היה להם שאלה, והם התקשרו לרב לשאול אותו, ואותו רב שואל אותי כשהוא תקוע. אז מה הילדים שלי שואלים אותו? אז הרב שהוא מדבר אליו, הרב השני, אומר לו, מה אתה מתפלא? בבית שלי, הילדים מתקשרים לרב לשאול שאלה, והוא מסתכל בספר שלי לענות להם. אז אני אומר להם, אז הרב השני אמר לרב הראשון, אל תתפלא, זה דרכו של עולם. אנשים לא ישאלו אותך, גם בבית שלך. אז אני אומר, בוא נתחיל אחרי השיחה הזו. בבתים שלנו צריך להתרגל לשאול החוצה. ובמיוחד בתחום הזה, אני ממליץ בכל תחום. אין סיבה שההלכה תהיה נקודה לסכסוכים בינינו. זה לא אני שמחליט. אם הרב אמר להקל שאפשר לאכול רבנות, אוכלים רבנות. אם הרב אומר שצריך להחמיר, שצריך לעשות את הפרישה של העוז הרוע, עושים פרישה של העוז הרוע. מה שהרב אמר, זה מה שאנחנו עושים. וככה אנחנו מונעים את הפן האישי מההלכה. וזה מאוד חשוב. עכשיו, אנחנו עוד נחזור לנקודה הזו של הסלח הרב, כי יש הרבה שצריך ללמד את החתנים בקטע של הסלח הרב. הנקודות שנתמקד בהם זה כמה שצריך להדכן את הרב, שהרב בכלל לא קולט מי אתה ואיפה אתה. והרבה פעמים אני אישית, יש לי שיחות טלפון עם רב, כבר היו לי מקרים שאני התקשרתי לרב על פסיקה שלו, על עד שלא ראיתי, אבל החתן התקשר ולא היה לו נוח מהפסיקה של הרב, ואמרתי לרב, תראה, תבין, זה זוג שהיה נשוי חודש, והיא אומרת שהמראה הזה הוא בדיוק זה למראה הזה. אז נכון שכתוב בשולחן ערוך שאישה נאמנת לומר את זה, האם אתה באמת מאמין לאישה על מראה שהוא הביא לך, שהיא סך כל נשואה חודש, יש לה ניסיון של חודש ימים? והרב לא הפסיק להודות לי על זה שהתקשרתי אליו, הוא אמר, אנחנו עכשיו צריכים לחשוב איך לתקן את זה, כי הם היו ביום שישי של שבעה נקיים, והוא התיר את העת של יום ראשון, על סמך אישה שבאה אליו ביום שלישי, ואמרה, כזה ראיתי ביום ראשון. אתם מבינים? יום שלישי החתן בא עם עת, החתן אומר לו, העד הזה כשר, הרב מסתכל, מבלה חמש דקות, אומר לו, כן. אחרי חמש דקות שהוא מעיין בזה. החתן אומר, אשתי אומרת שהיה אותו עד ביום ראשון. אז הרב אמר, בסדר, טוב. החתן מתקשר אליי ביום שישי של שבעה נקיים, אמרתי לו, בוא, אני רוצה לחשוב על זה. לא אמרתי לו שאני הולך מאחורי הגב שלו, התקשרתי לרב של היישוב, ואמרתי לו, זה הסיפור, אם אתה היית צריך לבלות חמש דקות לפניך, האם בעת כזה אתה מאמין לאישה שכזה ראיתי? הוא אמר, ודאי לא. החתן בא אליי בן מנחה לערבית, כשהוא אמר לי, כזו ראיתי ביום ראשון, הוא לא הזכיר לי שהעת שאני ראיתי ביליתי חמש דקות, הוא בא אליי יום אחרי, ביום רביעי, הוא בא ואמר, עד שהבאתי לך אתמול ותיארת, אשתי אומרת, קיבלתי אותו עד ביום ראשון, וזה גם כן, צריך לדון לכף זכות, לא באתי בטענות, באתי בשאלה. טוב, עכשיו בואו נתחיל את הלמעשה. אני חושב שצריך לעשות פה חילוק. מאוד אוהבים ללמד את החתן הכל, ובאמת כמה שהחתן יותר יבין, כך הוא יותר ידע מה לשאול ואיך להתקדם. אבל צריך לעשות חילוק בין מה שאני רוצה שהחתן ידע ומה שהחתן חייב לדעת. וכשאני מתחיל עם חתן, אז הדבר הראשון שאני עושה זה אני בונה על כך שהוא לא יודע כלום. במיוחד לאלה שעוסקים וחוזרים בתשובה, יש איזושהי נטייה לחשוב שהוא יודע יותר ממני. כשאני יושב עם חתן ואני מדבר איתו על ליל נישואין, ואני שואל אותו עם כמה בתולות כבר היית, והוא יושב וסופר בראש שלו, והוא אומר לי, אני לא יודע אם זה 10 או 15, אז יש לי צד לחשוב שהוא מבין יותר ממני. אבל מתוך הניסיון הם לא יודעים יותר ממנו. הם יודעים להיות בהמות, אבל הם לא יודעים להיות איש יהודי.
השאלה בכלל, אם אתה חושב שבזמן שאם הוא כזה, אז הם ידע לחשוב אז מה כל ה...
אני אומר לך, מאלף עד תף הם לא יודעים. אני מדבר איתם, הם לא יודעים, הם לא מבינים כלום. יש לך חתנים שכן, יש לך חתנים עם כל הרקע החילוני שלא יודעים מה זה המבנה של אישה, מה זה הדרך הביולוגית, מה זה נידות, מתי אישה פורית. אני אומר לך מתוך ניסיון. חתנים שהיית חושב יודעים יותר מאיתנו, עם כל הניסיון שיש להם בלמייסי, יש להם ניסיון בתחום אחד, להיות זונים. אין להם ניסיון בתחום אחר. כשאנחנו מדברים איתם על איך להתייחס ואיך לדבר, אז, ומה זה אישה, תתפלו כמה הבורות רובצת. אני התפלאתי. אני בהתחלה חתנים ראשונים, אמרתי, תראה, אתה ודאי יודע יותר ממני. אז על זה אני לא אדבר איתך, ועל זה אני לא אדבר איתך, ועל זה אני לא אדבר איתך. ומתוך הניסיון גיליתי שזה לא ככה. אז הדבר הראשון שאני יושב ועושה עם חתן, זה אני טוב, הדבר הראשון, זה אני אתן לו טיפים למורסים. הדבר הראשון, כשחתן נכנס, זה אני אמר לו, מזל טוב. ואם אני ממש קרוב אליו, אז אני שואל אותו, הספקת להתחרט? זו השאלה הראשונה שלי. ואז אני מספר לו סיפור. אני אספר שני סיפורים, ותתפלו כמה חתנים הסיפורים האלה הצילו. סיפור ראשון זה על אותה קלה, ואני אקצר, ואתם תוסיפו את הדרמטיות כשאתם תדריכו, על אותה קלה שישבה על הכיסא הקלה, והחתן כבר עומד מתחת לחופה, וכולם באים ורוקדים, ומוחאים כפיים, ורוקדים שם כבר 5 דקות, והיא לא זזה. ואחרי כמה דקות, כולם עומדים, והיא לא זזה. אז היא קוראת לחברה שלה, היא מסמנת לחברה, החברה מתכופפת, שואלת מה קורה, אז היא אומרת, שאני אלך או לא? אז חברה אומרת לה, ודאי תלכי, את אוהבת אותו, את מאוהבת בו, תלכי. קלה אומרת תודה. קמה מהכיסא והולכת. חברה הולכת לפינה, אומרת, מה עשיתי? איך אני החלטתי בשבילה את ההחלטה של החיים? עכשיו אני החלטתי בשבילה? עומדת בפינה ואומרת תהילים. עכשיו, כשאני אספר את זה לחתן, אני עושה את זה עם דרמטיות. כל פסיעה שהיא לוקחת, היא מתחילה עוד פרק, ואיך שהיא מתקדמת לחופה, היא שואלת את עצמה אולי לפרוץ על הבימה. בסדר, זה כבר מפתחים. אבל למה זה? הסיפור, היא עומדת ומתפללת, והיא הולכת ומתחתנת. והיא הולכת לחדר ייחוד, והיא עומדת ואומרת תהילים. והיא אומרת, ריבונו שלא סלח לי, איך עשיתי כזה דבר? כל הזמן שהיא בחדר ייחוד, כולם נותנים ידיים, הולכים לאכול, היא עומדת ובוכה ומתפללת. היא יוצאת מהחדר ייחוד, היא רואה את החיוך על פניה, היא מבינה שהייתה לה רקע של חולשה. זה סיפור א' שאיתו המדריך חתנים שלי התחיל. אני מוסיף לזה סיפור שחתן סיפר לי. כל האירוסין לא היו לו ספקות, הכל הלך טוב. עמד מתחת לחופה ופתאום אמר לעצמו, מה אני עושה פה? זה טעות. למה אני בכלל אתחתן איתה? זה לא בסדר. והמוזיקה מנגנת והקלה מתקדמת. הוא אומר לעצמו, אולי אני צריך לעצור עכשיו, היא לא תהיה גרושה. נכון זה בושה, אבל למעשה... אולי זה הכי טוב לה. הוא מתחיל להתלבט. ההורים עומדים לידו, הרב עומד שם, הקלה מתקדמת, והוא מתלבט. והוא אומר לעצמו, רגע, רגע, אולי אפשר לעצור אותה, לעשות את הסרט, אולי, רגע, פוז, תנו לי לחשוב, רגע, אני לא בטוח, זה בכלל לא נראה לי. אז הוא עומד שם, הוא אומר, למה בכלל באתי לפה? איך הגעתי לזה? זה בכלל לא, זה לא נראה לי. והקלה כבר עומדת כמה פסיעות ממנו, והוא אומר, רגע, אם אני עוזב עכשיו, אני מבייש את הברבים. אם אני נשאר פה, נסתדר. היא בחורה טובה, זה יכול להסתדר. כל עם ישראל כבר דורי דורות זוכה מזה שרחל לא ביישה את לאה, ואמרה, אני מוכנה לוותר על הבן זוג הנבחר שחשבתי שיהיה יעקב, ואולי רחל עוד הייתה נופלת עם עשיו. זה למדן היה. אז הוא אומר... טוב, אז ריבונו של עולם, הבט נאורי, אני עכשיו למען שמך. שם חיוך על פניו, הולך קדימה ומקבל את פני קלתו. הוא הראה לי, פעם ביקרתי אצלם בבית, יש תמונה איך שהוא יוצא מהחופה עם חיוך לקלה, והוא אומר לי, זו התמונה שהיא הכי אוהבת. זו תמונה שבא, כאילו במסגרת גדולה, בסלון שלהם. הוא אמר לי, בתמונה הזו אני חושב, ריבונו של עולם, זה בשבילה. היא לא יודעת את זה, הוא אף פעם לא סיפר לה את זה. אבל בסלון שלהם יש את התמונה הזו. הוא אמר לי, אחרי כמה דקות כבר הרגשתי, בואו, זה הכל היה לחץ. מה קרה לי? למה בכלל חשבתי כזה דבר? אני כבר הייתי רווק מבוגר בן 32, חיפשתי אותה שנים. איך באותו רגע הכל היה נראה לי כל כך ברור? אבל... באותו רגע, הלחץ השפיע, ואנחנו לא יודעים כמה הלחץ יכול להשפיע. אם צריך, אני אוסיף סיפור שלישי, אבל אם אתם רוצים, אני אספר אחרת, כדאי לה לזוז הלאה. להוסיף סיפור שלישי? להתקדם, מה? להתקדם. בסדר. למעיס זה מאוד חשוב, כי הרבה מהאירוסין השבורים, התחושה שלי מתוך השיחות זה לחץ. אני לא בא לכלול, אני לא בא לומר כלום. זה לא מקומי לדון. אבל צריך לפחות לתת לחתן את ההבנה שזה טבעי שיש לחץ. יש עוד נקודות שאני אומר לחתן על השיחה הראשונה, אבל לדעתי נעזוב אותם כי אנחנו כן צריכים לעסוק בהלכה. אז הדבר הראשון שאנחנו בעצם כדאי שנעשה עם חתן זה לשב ולצייר. יש פה אולי דף מיותר לצייר לחתן מה זה... תודה רבה. מה זה אישה? אז אני סבור, זה תיאוריה שלי, לא ראיתי מדריך חתנים שעושה את זה, אבל אני סבור שכל שיעור צריך ללכת סביב חודש. כל שיעור צריך להתחיל איך חודש נראה בחיי נישואין, ואיך שאנחנו לומדים יותר ויותר, הוא מבין יותר ויותר איך חודש נראה בחיי נישואין. אז אני מתחיל ככה, אני אומר לו, תראה, זה מבנה של אישה. יש לי אישה שחלות, ומהם יוצא לרחם, יש ovaries, ומהם יוצא פעם בחודש ביצית לרחם. עכשיו, הביצית זה גודל של גרגיר סוכה. זה קטן מאוד, הביצית שיוצאת לרחם. ואם הביצית הזו נפגשת עם זרע, היא מתפתחת לילד. מתפתחת לילד. אז עכשיו אתה יודע. זה מתפתח להיות ילד. הביצית, הרחם זה בבטן של האישה. כן.
זה יוצא משתי שחלות באותו זמן?
באופן טבעי זה יוצא רק שחלה אחת. לפעמים כשלוקחים כדורים, יש נשים שרואות מחזור ללא ביוץ, לא יוצאת ביצה, אז נותנים להם כדורים שכן תצא ביצה, ואז כשנותנים כדורים יכול לצאת גם משני הצדדים וגם מצד אחד יותר מביצה אחת, כי זה לא טבעי. עכשיו, זה יכול לקרוא גם טבעי. זה גם יכול לקרוא טבעי שיוצא יותר מאחד. עכשיו, הרחם בעצם נבנה, מסביבו יש ריר ודם שמוכן להזין תינוק אילו יהיה תינוק. כשהביצה נכנסת לרחם יש 24 שעות על פי המדע, ואני מאוד מדגיש את על פי המדע פה. על פי המדע יש 24 שעות שהביצית פה שיכולה להפך להיות תינוק אם הזרע מפרה אותה. לקלוט זרע, ואז זה נהפך, זה משתכלל להיות עובר. ה-24 שעות שהביצית פה, אז כללית אפשר לדעת אותם כשאנחנו מסתכלים לאחור. אנחנו אומרים, האישה ראתה מחזור, בוא נאמר, בראש חודש, אז בין 14 ל-16 יום לפני ראש חודש היה ביוץ. כללית, אם הביצה לא הופרטה, אז לוקח בין 14 ל-16 יום עד שכל השכבות דם ורירים שהיו פה לקלוט עובר, אילו זה היה נפח להיות עובר, מתפרקים ומתחילים לצאת כמחזור. מה שאנחנו אישה רואה כשיש לו מחזור זה הדם הזה שהיה מוכן לקלוט עובר. אז אנחנו למפרע יודעים כמה זה היה. 14 עד 16 יום לפני המחזור. זה אני אומר לחתן בפגישה הראשונה. עכשיו, אני חושב שמאוד חשוב לתת לחתן תמיד הסתכלות של חודש. אז אני מתאר לחתן ככה. בוא נאמר ראש חודש. אישה רואה מחזור. אז המחזור, ומאוד חשוב דעתי לתת לו הסתכלות פרקטית. יש נשים שהמחזור מתחיל כזרם, בום, יוצא הכל שוטף, ואז היא צריכה להתכונן עם פד, ואני מראה. מה זה פד? מה זה טמפון? מוציא ומראה להם. מה? אני לא עושה את זה בשיעור הראשון, כי כאן לא מגיע לזה.
לא, אני אומר, כאילו זה בהסתגלות של חודש.
כן, אז יום ראשון יש מחזור. אצל רוב נשים המחזור מתחיל כטפטופים, זה מתפתח, יום ראשון יש קצת, זה מתחזק, יום שני זה יותר חזק, שלישי זה מאוד חזק, רביעי זה יורד שוב לטפטופים, בין שני לרביעי זה מגיע לסי, ואז רביעי, חמישי, שישי זה יורד לטפטופים עד שזה נעצר. אישה ממוצעת, מהתחלת המחזור הטפטופים עד סוף המחזור זה 6 ימים, וזו נקודה שכדאי להעביר לחתנים, כי חתנים וקלות יוצאים עם הסתכלות שזה אמור להיות 5 ימים, כי ההלכה אומרת שיכולה לעשות הפסק אחרי 5, ורוב הזוגות מאוד מתוסכלים בשנים הראשונים, ובמיוחד החתנים חושבים, נתקעתי, כי אשתי לא מצליחה לעשות הפסק אחרי 5 ימים. אז זה מאוד חשוב לתת להם את ההסתכלות האמיתית שהממוצע הוא 6. אם לוקח לה 7, אז אני אומר להם להתקשר אליי, יש עצות טבעיות שמאוד יעילות, יש לי מסורת מרבל ושלם זצן, שעוזרות לקצר את המחזור ל6 ואפילו עד 5. אבל זה אני לא נכנס לזה בשיחה הראשונה. את הראייה. כן. עכשיו, לפרטים האלה שהזכרתי עכשיו, אני לא נכנס בשיחה הראשונה. בשיחה הראשונה אני אומר לו, תראה, החודש מתחיל, יום ראשון יש לה מחזור. יש לה מחזור, אנחנו אסורים, ונדבר על זה בהמשך, מה זה אומר שאנחנו אסורים. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, יש מחזור, פלוס מינוס כפי שתיארנו, עכשיו המחזור מפסיק והיא נקייה. אז יש לנו עכשיו עוד 33 או 34 יום שאין שום דם. זה חודש. עוד 34 יום בערך מתחיל מחזור שוב. כשהמחזור מתחיל, אנחנו יודעים ש-14 יום קודם, או עד 16 יום, היה הזמן שהיא הייתה ראויה להיכנס להיריון. מה? 23, 24 יום, אחר כך. המחזור הממוצע הוא 28.5, 29.5 יום.
היא יכולה להיכנס להיריון מתי?
עכשיו, היא יכולה להיכנס להיריון בין 14-16 יום לפני ראיית המחזור. כשאישה רואה דם... אז אני אומר לו, עכשיו בוא נעשה את המתמטיקה. בוא נסתכל על לוח. אני תמיד עובד עם לוח של מרכז, עם משבצות, חוץ מהשנה שנגמרו לאלופות. כולם היו מקושקשים מחתנים, ולא עסקתי חדשים. אבל כללית, אז היום אני עובד עם אדלוק. אני עובד עם משבצות. ואני אומר להם תמיד שיהיה להם לוחות עם משבצות. פעם הייתי מקבל במרכז בוכתה של 20 לוחות, נותן לכל חתן. עכשיו עוד לא הגעתי למרכז, בעזרת שם אני עוד אסכה לקבל. אז אני נותן לכל חתן. אני רק אומר לו שהלוח של מרכז אי אפשר לסמוך עליו בשקיעה, כי יש שם טעויות כמעט כל שנה. אז צריך לוח אחר לדעת את הזמנים, אבל לחשב את הפרישות, מאוד חשוב לוח עם משבצות. זה מאוד מקל. אז אני יושב עם חתן עם לוח עם משבצות, ומראה לו, א', ב', ג', ד', ה', ו', היה מחזור. עכשיו, עוד 33 יום, 23 יום, עד המחזור הבא. בוא נאמר, המחזור הבא התחיל פה, בחפתת. אז מתי היא הייתה ראויה להיכנס להיריון? אני עושה את החשבון אחורנית, והוא רואה שזה נוחת בערך 14 יום לתוך המחזור. 14-15 יום לתוך המחזור. זה, ואני אומר לו, תדע, שמבחינה המדע זה לא...
14-16
יום לתוך המחזור. אז אם המחזור הוא 30 או 28, אז ה-14 יום לפני הוא גם 14 יום אחרי. אבל אנחנו לא, אף פעם לא יודעים מתי זה. דרך אגב, יש שמזכירים שאפשר לבדוק מתי הוא הביוץ, מתי הביצה יוצאת. אפשר למדוד חום, והחום של האישה משתנה קצת. יש עוד דרכים שאני לא נכנס אליהם. אני מאוד 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 סבור שזה טעות שאנשים מאוד מדגישים לחתנים, שזה הזמן היחיד שאישה יכולה להיכנס להיריון. זה לא הלכה וזה לא המדע. המדע אומר שעל פי רוב אישה יכולה להיכנס להיריון אז. המדע יודע. אלה שיהיו ישרים איתכם יודו שיש נשים שנכנסות להיריון לא בזמן הזה, והמדע לא יודע להסביר את זה. אז זה מאוד נוח לרופאים ולאלה שמוכרים את הערכות לומר לך רק אז היא יכולה להיכנס להיריון. אבל אם תדייקו, יש גם ערכות שכתוב עליהם, תמציא את הזמן שאת הכי פורית, הכי פוריה. אבל זה לא הזמן היחיד שאישה יכולה להיכנס להיריון. ואני מדגיש את זה כי אני בעיניי ראיתי זוגות שבאו לרב אלברשטיין זצ"ל ולרב פיינשטיין שיבדל לחיים טובים, רב דב פיינשטיין, ושאלו אותו, הרופאים אומרים, המחזור של אשתי נע ונד בין 25-27, ואין סיכוי שהיא תיכנס להיריון כי לא מספיקה את הביוץ, ורוצים להתחיל טיפולים, למרות שאנחנו רק נשואים כמה חודשים, וכולם אמרו, ודאי להתחיל טיפולים, אין סיכוי שהיא תיכנס להיריון, והיא נכנסה להיריון. והרב אלברשטיין זצ"ל אמר לה, תחכי, ואין שום סיבה לשחק עם ההורמונים ותוכל להיכנס להיריון, ושנה עברה, ועוד שנה, וחזרנו, והאישה בוכה לרב אלברשטיין, הוא אמר, שיהיה סבלנות, זה יבוא. והרב פיינשטיין אותו דבר, והרב פיינשטיין באיזשהו שלב אמר לזוג, רבותיי, הילד, מה? אני כללית לא, אני לא חושב שזה טוב כמדריך לומר דברים אישיים, והרופאים מאוד שמחים לקחת זוג כזה, כי זה מעלה להם את הסטטיסטיקה של ההצלחה. אז אני מאוד מדגיש, רבותיי, על פי רוב, גם כשאני מלמד את זה, אני מדגיש להם, רבותיי, זה לא הלכה, יש מחלוקת, סמוך לבסטאי שנכנס לרעיון או סמוך לראייתה. והמדע גם יודע שזה לא 100%, אנחנו לא יודעים 100%. אז תדעו, זה זמן שכדאי לעשות השתדלות. אבל האם זה 100%? לא, זה לא 100%. אז זה אני מגיע בסוף. אני מגיע לזה בסוף. כן. זה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים זוג, אם הם פספסו את הביוץ על פי הערכה, אז כבר ליל תבילה לא מעניין אותם, וכל החודש לא מעניין, זה חודש של פספוס. ואם הם קולטים שהחודש הזה עוד שייך הריון ושווה השתדלות, אז כל החודש נראה אחר, וכל חיי נישואים נראה אחר. כי כל פעם זה השתדלות אמיתית. אבל אם הם משוכנעים שאין סיכוי, אז זהו, גמרת את החודש. עבר היום הזה, אין חודש. או שכן או שלא, אבל ההשתדלות נגמרה וכל ההסתכלות נגמרה. אז כבר הסתכלות על כל המערך הזה הוא אחר. וזה טעות, זה טעות גם מבחינה מדעית. אבל לא יאמרו לכם את זה. אז זה דבר שאני, אני לא אומר את זה בפירוט שאני אומר לכם. אתם צריכים להבין. לחתן, כשאני מלמד את זה, אז אני אומר, על פי רוב, הסיכויים יותר גבוהים, ואני אומר לו, תראה, אם נוצר מצב שהביוץ הוא בזמן, לפני שמגיע למקווה באופן סדיר, בוא נדבר. א', אפשר, יש דרכים טבעיים לקצר את הראייה, וב', יש עוד על מה לדבר. אבל לא לרוץ לרופאים. אני תמיד אומר, אל תרוץ לטיפולים. אני אומר לכל זוג, אם אני זוכה להיפגש איתם, אל תצפו היום שנתיים ראשונות. והקלות מסתכלות עליי, יש אמרה באנגלית שאומרת it looks could kill. אם מבט יכול לרצוח, זה המבט שאני אקבל מהקלות באותו רגע, באופן סדיר, עם אבני תורה. מה אתה אומר? יש כאלה שבכלל אומרות לי את זה. כשאני זוכה לפגוש את שניהם, אני מקפיד לומר להם, בעזרת השם שנתראה בשמחות, אל תצפו להיריון שנתיים ראשונות. והם אומרים לי, מה למה אתה אומר כזה דבר? אני אומר להם, כי הסטטיסטיקה היא זו שיש אחוזים מאוד משמעותיים שלא זוכים לזה, ואני רוצה כבר להקדים רפואה למכה, אל תהיו לחוצים על זה. רוב זוגות מתחילים לחוצים על זה, וכשזה לא מגיע, אז כבר הלחץ פשוט גובר. יש מספיק לחץ שנה ראשונה. כן, אז אני...
לתת להם חיזוק, איך להתמודד עם המשפחות שמתייחסים אליהם כמו מזקינים.
זה דייל שמחה בשעתה. בואו נתקדם עוד...
אני בשביל החידוש כל כך משמעותי שתראו בשנה ראשונה אני אומר לזה שפויה הובייה זה מאוד זה כל כך מהווה גורם
אני מדבר עכשיו אם יש לך זוג של מרכז אני עוד היום יש זוג שלפני שנתיים אמרתי להם את זה ועוד לא זכו להיפקד ואני זוכר איך הקלה הזו חשבתי שהוא הולך לקלל אותי היא ממש הסתכלה עליי, מה? מה? אני לא שאלתי אותם, אחרי שהם ייפקדו, אני רוצה לדעת אם המשפט הזה עזר להם משהו. היום אני מכיר אותם כזוג שעוד לא זכו להיפקד, אני סקרן אם זה עוזר, אבל אני מנסה לפחות לטפטף את המסר, שלא יהיה לחץ, כי הלחץ, נדבר על זה בהמשך, גם מונע, הוא בעצמו. אז אם יש הסתכלות אחרת, אתה כבר עוזר. שהסתכלות היא? לא, לא, לא. תהיה לשטן. אז אני מנסה לסגנן את זה בצורה שלו. אני חושב על זה מאוד כשאני אומר להם את זה. אבל יש סטטיסטיקה. טוב, אז...
כן. האם עדיין יש לה כלים בטוחים לברר יום של אבולציה?
כן. יש. יש ערכות וכדאי לקנות.
שתטסטים, את הבדיקות האלה הם יכולים, הם אומרים, יום הזה.
נכון.
לא 16-14 בערך.
לא, נכון. יש ערכות, אם אתה קונה אותם הם יקרים, אז אני ממליץ לחתנים, תלכו למכון פועה, הם יתנו לכם את זה במחיר מוזל, או תבקשו ממני, אני מכון פועה לפחות פעם שבוע, אם לא פעם הם שבוע. וזה, מכון פועה נגיע לזה בהמשך. אני עובד איתם כמעט מדי שבוע. אין שבוע שאני לא שם. הלאה. ראיות. אז אנחנו נתחיל, פשוט כי צריך להתייחס להלכה. עוד דקה יש לנו. יש שלושה סוגי הרגשות שמוזכרות בהלכה, נכון? הזדעזו איבריה, שזה איזשהו צמרמורת. יש פתיחת הקבר, שפתיחת הרחם, וזה הרגשה שהיא דומה לבן אדם שמתאפק הרבה מאוד זמן, ואז סוף סוף מצליח להשתחרר, ואז יש איזושהי צביטה פנימית, וזיבת דבר לך. רוב נשים אין להם אף אחד מהרגשות האלה. כשהרב בר אילן חיבר את הספר בשביל הרבנות על תארת המשפחה, שהמועצה הדתית מחלקת לכל קלה שרוצה, אז הוא רצה בכלל להסיר את כל הקטע של הרגשות, וגם רב שלמה זמן שעבר על החוברת, וגם רב אליאשיב ייבדל לחיים כשעברו על החוברת, אמרו לו, תכניס את הקטע של הרגשות. אז הוא שאל אותם, למה? אז אמרו, כי בכל זאת יש מי שכן יש לה הרגשות. אז אתה צריך להזכיר את זה, אמרו שזה חוברת שרק מסכם את כל תרת המשפחה בבערך 6 עמודים קטנים, אני יכול להביא את החוברת, אז הוא רצה לחסוך זמן. אמרו לו, לא, יש מי שיש להם. אז אני תמיד אומר לחתן, אחרי שאני מאתר את ההרגשות, קודם כל, זה שאשתך אומרת שאין לה הרגשה, זה לא הוכחה. היא לא שמה לב. חצי שנה ראשונה, שתשים לב. עד היום היא לא שמה לב, יכול להיות שיש לה הרגשות. זה א'. ב', רוב נשים אין להם הרגשות, אבל זה אם אין לה. ופעם הבאה נתחיל עם הנקודה של החזקה להרגשות שהן לא הרגשות, שהם 3 פעמים היה לה סוג תחושה והיא בדקה ויצא מראה תור, אז היא יכולה להתעלם מההרגשה הזו. וזיבת דבר לך, מה כן להזכיר, מה לא להזכיר, במחלוק נודע ביהודה חתם סופר, והטעויות שנשים עושות בכל ההרגשה הזו. בעזרת שמחר בבוקר 9:00.